אז בואו נתחיל עם תפילת המנדלה, ואיך שאנחנו עושים זה אנחנו שרים את ארץ פסומה, ולפני שעושים את המנטרה אידם גור מנדלה קמיר פייאני, אז כל אחד עושה הפסקה קצרה ומדיטציה קצרה בליבו, שבו אדם פותח את ליבו לטיצ'ינג ומבקש את הטיצ'ינג, מבקש מהמורים שיביאו את הטיצ'ינג, זה כדי לאפשר לטיצ'ינג לחדור אלינו יותר עמוק. ארץ פסומה, מפרחים עלויה, עם הצילי יבשות לאהבה, וחמה ובנה היא עלויה, ופנינים של כל חסד אלעתה. לליבי ירחנה, אולך אגישנה, כגם של ארנפיה. לליבי ירחנה, אולך אגישנה, כגם של ארנפיה. עומיתנו בלך, לא נזכה כל פריה, בעולם שכולו טוב. ועכשיו התפילה של המקרא. הדבור הערתי, עושים מבטחי, בעבודה ודרמה ומסנקה. תביא לי זכותם שם טובי מעשי, לכלי לרעד אמן כל הבריאה. על בורי העתי, עשי מבטחי, בעבודה ודמה ומסנקה. תביא לי זכותם שם טובי מעשי, לכלי לרעד אמן כל הבריאה. על בורי הערתי, עשי מבטחי, בעבודה ודמה ומסנקה. תביא לי זכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. אז אני הייתי רוצה להתחיל במדיטציה. היא תהיה קצרה, כמה דקות. אז שבו בנוח ועצמו את העיניים. חשוב מאוד שהגב יהיה ישר זקוף. לא כדאי להחשיך לגמרי כי אתם תרדמו, אז תשאירו קצת אור. תתמקדו בנשימה. ראו את עצמכם כמעין זקיף קטן שעומד בכניסה למחיריים, ואתם מסתכלים מי יוצא מי בא כל הזמן, ונסו להישאר מרוכזים, להיות זקיף מאוד נאמן שתופס כל מה שקורה. תדמו שנמצא לפניכם דמות קדושה ממש מולכם. אם יש לכם קשר עם מורה או מורה, אז זה המורה או המורה שלכם, מישהו שהוא בעל סגולות רוחניות נעלות, מישהו שהוא מוביל אתכם קדימה בדרככם הרוחנית. ראו אותם כמלאך טהור וקדוש שנמצא לפניכם ושבא לעזור לכם לצאת מסבל. המלאך האלו מסתכלים עליכם, מתבוננים בכם, והמבט שלהם מאוד אוהב. ומאוד שמחים בכם. הם מאוד שמחים בתרגול שלכם. המאמצים שאתם עושים בדרמה, בלמידה שלכם, בהתמודדות שלכם בקשיים שעולים, ולא הכל זה גן של שושנים. ומאוד מאושרים בתרגול שלכם. כעת חשבו על התרגול שלכם ועל הלימוד שלכם, ובעיקר אם יש לכם תרגול של מדיטציה, חשבו על מה קורה במדיטציה שלכם. ואם יש איזה תובנה שהשגתם עקב התרגול שלכם, הביאו אותה עכשיו, יזכרו בה כרגע. אולי הבנתם ריקוד קצת יותר עקב המדיטציות, אולי פיתחתם יותר חנאה בלבכם, או יותר סובלנות לזולת, או שאתם יותר מאופקים בהתנהגות שלכם. מה שזה יהיה שאתם רואים שהוא תוצאה מתרגול או לימוד של דרמה, ושהוא מבורך, ושהוא הדבר הכי נפלא וחזק אצלכם, הביאו אותו כתמונה מנטלית בראשכם. מתוך הבנה שאפילו התובנה הזו שיש לכם, גם זה תמונה מנטלית, כי הכל תמונות מנטליות. וחשבו על ההבדל הגדול בין התובנה הזו שיש לכם כרגע, שאתם זוכרים כרגע, לבין התובנה שתהיה לכם כשתראו ריקות ישירות. עד כמה שאתם יכולים לדמיין. וכעת דמו את התובנה הזו שיש לכם כאיזה אבן חן יקרה שמוטלת בידכם. שימו אותה בידכם ודמו שזה איזה אבן מבהיקה, קורנת, נפלאה. מוצרו בלבכם רצון, משאלה, לתת אותה כמנחה ללמה שלפניכם, לאותו למה מלאך שנמצאת שם לפניכם ושמדריכה אתכם בדרך. דמו שאתם שמים לרגליה איזה קופסה, ואתם באים בעדינות ובהרבה כבוד ואהבה ומניחים שמה את האבן חן הזו. ראו את הלמה מגיעה לשם, נוטלת את האבן, וזה ממלא אותה בעונג רב, והיא שמחה ומאושרת. ומאוד גאה בתרגול שלכם. ודמו אור רב שבוקע מליבה וממלא את לבכם. הוא מעמיק עוד יותר את התובנה שלכם. ודמו את הלמה באה אליכם, היא מתרוממת באוויר, היא עשויה מקרני אור, אין לה משקל, היא קטנה כמו אצבעוני, נוחתת ברכות על קודקודכם, פונה לכיוון שאתם פונים, ודמו אותה כעת גולשת ברכות אל לבכם ונוחתת שם ברכות על כס נפלא שהכנתם לה, מצע של לוטוס וקרני לבנה. לקחו אותה אליכם, בבקשה שתעזור לכם כל מה שאתם לומדים ומתרגלים וכל מה שאתם צריכים. שתישאר לכם לאורך זמן, לאורך ימים. ועכשיו פיקחו את העיניים. אז זו מדיטציה שבה אתם נותנים כמנחה את התרגול שלכם. והיא מדיטציה נפלאה לעשות, אתם יכולים בדקה או שתיים לעשות אותה בסוף התרגול שלכם. ישבתם, עשיתם מדיטציה, לפני שאתם קמים, אתם נותנים את הקרמה הזאת של המדיטציה שלכם, של התובנות שלכם, ללמה כמנחה. זה מאוד מעצים את התובנות שלכם, ומאוד מעמיק את החסד של הקרמה הזאת. אז הייתי רוצה להמשיך איתכם, קצת בהשראה של הטיצ'ינג הנפלא, שקיבלתי בקליפורניה מילה מזופה, דברים ששמעתם כבר בקורס מספר אחד, ואפילו אם אתם עושים את המדיטציה התיכולית שנכנסים לשם דם, אני שמעתי אותם אולי בפעם האלף, וזה כל פעם מעמיק בי את ההוקרה, וזה אף פעם לא מיותר, והייתי רוצה להביא את זה שוב בפניכם. וזה כל הנושא של יצירת הערכה והוקרה לחיים האלה שקיבלנו, ולנדירות של מה שיש לנו, כי אנשים לא תופסים עד כמה החיים האלה שיש לנו הם יקרי מציאות ונדירים, ולא חוזרים, הזדמנות בלתי חוזרת. ובדלמה עם צ'מו, יש טיצ'ינג נפלא על זה, אבודה נתן טיצ'ינג שוב ושוב על זה. ולמה סוף פעם אימד את זה בצורה נפלאה, וחשבתי שאני אנסה להעביר לכם קצת מזה. וכדי להמחיש לנו עד כמה ההזדמנות הזאת נדירה ומדהימה ובלתי חוזרת, אז מה שעושה הבודה ועושים הלמות, זה הם הולכים וסוקרים לפנינו את מה שלא קרה לנו כרגע, כדי שנוכל להעריך את מה שכן קרה לנו כרגע. זאת אומרת, זה מין תהליך של אלימינציה. כי ההזדמנויות והמשאבים שיש בחיים שלנו, כמעט ל-100% של היצורים בעולם, אין אותם. אנחנו מוקפים אנשים, ואנחנו גרים בערים או כפרים או בארצות שיש בהם אנשים, ואנחנו לוקחים כמובן מאליו את הקיום האנושי שלנו. אבל חשוב שנבין שהקיום האנושי שלנו, זה שאנחנו מוקפים באנשים, לא מעיד כהוא זה על הנדירות שלו. כיוון שהמרבית הגדולה של היצורים בעולם הם בכלל לא בני אדם. ולכן בכלל אין להם שום הזדמנות לתרגל תרגול רוחני ולנסות להשתחרר מסבל. יש את כל היצורי הגיהנום והרוחות הרעבות ובעלי החיים וכל היצורים האחרים שהם לגמרי חסומים, אין להם שום גישה לדבר כזה. ולכולנו, בעמקי תודעתנו, יש זרעים להיוולד לכל המקומות האלה. אז חשוב שנבין שמה שקרה לנו כרגע הוא ממש בגדר נס. והייתי רוצה לעבור על זה קצת איתכם. ומה שאומרים הלמות, אם אנחנו לא נשכיל להעריך את המתנה המדהימה הזאת שקיבלנו, ואת הנס הנפלא הזה, ולא נפיק ממנו את מלוא המשמעות ואת מלוא התועלת שאנחנו יכולים להפיק מחיי האנוש שקיבלנו, אין שום שם שנשיג גלגול כזה בעתיד. זה הטיצ'ינג של הבודה. לא ניתן בכלל. לכל תרבות יש את המיתולוגיה שמתארת את בריאת העולם וסיום העולם וכך הלאה. גם בבודיזם יש תיאור כזה. זה לא בדיוק בריאת העולם, כי בבודיזם אין את העניין של בריאת העולם, אבל יש כן עולמות שבאים וחולפים וקמים ונהרסים שוב ושוב ושוב. ואנחנו נלמד את זה בפירוט בקורס 8. זה לקוח באבידה מקוש, אז זה תיאור מאוד מעניין. אבל יש שם התיאור שהעולם הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו כרגע, יחרב יום אחד. ויש אש שבאה ומחריבה את העולם הזה. והאש הזאת, כשתסיים את העולם, החום שלה הוא פי 60 מהאש החמה ביותר שאנחנו מכירים בקיום שלנו, הנוכחי. אומרים שניצוץ אחד או גחל אחד שבא מהאש של הגיהנום הוא פי 60 יותר חם מהאש של סיום העולם. אז האש הזאת היא פי אלפים יותר חמה מהאש הכי חמה שאנחנו מכירים בקיום הזה. זו אש שיכולה להמיס סלעים. ולמה נכנסים לכל התיאור הזה? כדי להמחיש לנו עד כמה נורא הסבל של היצורים בגיהנום. אם אנחנו יושבים לעשות מדיטציה נאמר, ואם עושים את זה כראוי ועושים שולחן מנחה ומדליקים שם קטורת, ונגיד שלרגע נגע בנו במקל של הקטורת וקצת גרם לנו קביעה קלה, זה כבר מערער ומפריע למדיטציה שלנו, נכון? וזה יש קטנטנה. אז במסות שהוא יכול לראות את כל המקומות האלה, בחוויה שלנו, תארו לעצמכם. יצור שחי בגיהנום, הסבל שם הוא כל כך עז, אין שום סיכוי לעשות שום מדיטציה, כלום, כלום. כלום, כלום, לעשות שום התקדמות רוחנית, שום דבר. וזה בגיהנום הקל ביותר, ויש 8 דרגות של סבל הולך ומתעמק, הסבל בשני הוא כפול מהראשון, ואורך החיים הוא כפול, ואומר, תארו לעצמכם את מספר 8, הסבל נורא ומתמשך, והיום. ויש תיאור בסוטרה שהבודה בא לבודיסטווה וג'רפני, והוא אומר, אתה יודע, אם הייתי מספר לבודיסטווה על כל זה, הבודיסטווה שהחמלה שלהם כל כך גדולה כלפי כל היצורים, זה היה שובר את ליבם, כי הסבל שם הוא כל כך לא יאומן, הוא כל כך קשה. ואם שמים את זה כקונטרסט והקיום האנושי שלנו, מהחיים שלנו, זה נס, זה חלום שלא יאומן. הוא אומר, לא יאומן כמה גדול הנס שקרה לנו. בעצם זה שקיבלנו קיום אנושי ולא נפלנו כרגע, בגלגול הנוכחי, למקומות הנוראים האלה. אז לעומת הגיהנום, הקיום האנושי האישי שלנו, אפילו עכשיו, אפילו הסמסרי, הוא כמו נרוונה. והוא אומר, אפילו אם לא נמשיך לתאר את כל שאר הזדמנויות והמשאבים שיש לנו, ואנחנו כן נמשיך ונתאר אותם. רק המחשבה הזאת צריכה לגרום לנו שלא לרצות לבזבז את ההזדמנות המדהימה הזאת. וחייבים, הוא אומר, לנטוש כל פעילות שהיא חסרת משמעות. מיד, מיד לוותר על כל פעילות שאין לה משמעות מלבד לספק צרכים סמסריים. הוא אומר, לעזוב אותה, לעזוב אותה. אין שם שום דבר מעניין. וכשלומדים ריקות מבינים שכל מה שסובב אותנו הוא אשליה שאנחנו קונים, וזה רק יוצר לנו עוד ועוד סבל סמסרי. ולעומת זה, בגוף האנושי הזה שקיבלתי, אני יכולה להשיג חופש. אני יכולה לתרגל ולפעול, ולחסל את הסיבות ואת הזרעים שעלולים לזרוק אותי שוב לסבל הנורא של סמסרה ושל המחוזות התחתונים. ולכן החיים האלה הם כל כך לא יאומנו, הם כל כך נתירים ויקרים ויקרים מציאות. והמסופה, הוא תמיד מדבר בהמון התלהבות. לפעמים קשה לעקוב אחריו מרוב שהוא מתלהב, כי הוא בולע את המילים מרוב התלהבות. הוא אומר, אפילו שעה אחת של זה, דקה אחת של זה, לא שנייה אחת של ההזדמנות שנקרתה בידינו, היא בל תאומה. כל מה שאתם רוצים אתם יכולים להשיג עם מה שקיבלתם כרגע, הוא אומר. זה יותר יקר ויותר בעל ערך מהרים של יהלומים, משמיים מלאים באבני חן. שנייה אחת של החופש שיש בידינו כיצורי אנוש, עדיפה על שמיים מחוסים ביהלומים. אז זה מצד אחד, והנדירות והערך המדהים של ההזדמנות שנקרתה בידינו. ומצד שני, זה יכול להיפסק בכל רגע. ואין לנו מושג מתי. אין לנו מושג מתי הקרמה הזאת תסתיים. ולכן כל דקה שמבזבזים היא אובדן שלא יאומן. יותר חמור מלאבד שמיים מלאים באבני חיים. ולכן אומר למסות, אל תבזבזו אף רגע, להתרכז כל הזמן באיך להשיג את הבודיצ'יטה, את המשאלה הזאת להגיע להערה, כדי להוציא את עצמי ואת האחרים מסבל, כי עכשיו יש לי הזדמנות לתרגל את זה. ועכשיו יש לי הזדמנות להשיג את זה. וכל רגע שבזבזתי, הוא לא חוזר. ההזדמנות הזאת לא תפסה. ולאחר שזמננו קצר, אז אני אמשיך מיד לתחום הקיום הבא, וזה תחום הקיום של הפרטות. פרטה זה השם בסנסקריט לארוחות הרעבות או ארוחות התאבות. אלה אותם יצורים, שכתוצאה מקמצנות או מצריכת יתר או מזללנות או מחמדנות נולדים בגלגול הבא שלהם לסבל נורא שמאופיין על ידי חוסר סיפוק היום ונורא ומתמיד הם יכולים לחיות במשך 100,000 שנה והרבה מהם מאופיינים על ידי רעב וצמא בלתי פוסקים. והם לא מסוגלים למצוא אפילו כפית של אוכל. אלא שהם לא יכולים למות, יש להם כללה כזאת שרובצת עליהם, שהם כל הזמן לא מסופקים וצמאים ורעבים, והם לא יכולים למות, הם כל הזמן צריכים לסבול את הסבל הנורא הזה. ואם אנחנו חושבים על הקיום האנושי שלנו, אנחנו אפילו יום אחד לא יכולים לסבול בלי אוכל או בלי מים, לא מדברים על יום, מדברים על שעות. ובלי הדברים האלה בכלל אין לנו אנרגיה, אנחנו לא יכולים אפילו לתרגל דרמה, נכון? אנחנו צריכים את הדברים האלה. אז שוב, חשוב שנבהיר את זה בתודעתנו, שנקבל מושג ברור, עד כמה ההסתמנות הזאת היא כל כך מדהימה ובלתי חוזרת, כיוון שמספר היצורים, גם בגיהנום וגם בעולם של הפרטת, הוא עצום, הוא פי כמה וכמה ממספר בני אדם, פי מיליונים. ככה שאפילו הסיכוי הסטטיסטי להיוולד לשם הוא עצום. ואומר לנו למה זאת להיוולד כבן אדם. מה שקרה לנו עכשיו הוא בלתי אפשרי מבחינה סטטיסטית. וזאת שמחה עצומה. אין זמן אפילו לרגע אחד של עצב, או רגע אחד של דיכאון, או דכדוך. מה שיש לנו עכשיו זה הזדמנות כל כך מדהימה, שאם מביאים בחשבון את האסון שלא קרה לנו, זה רק שמחה, יש לנו הזדמנות מדהימה לתרגל ולפתח בדיצ'יטה שמסיעה אותנו מכל סבל, שמפרידה אותנו מכל מקור ואי שביעות רצון, על כל דכדוך וכך הלאה. ככה שהוא אומר, מספיק לבלבל את המוח, כל המדוכדכים והעצובים והמדופרסים, יש לכם עכשיו מתנה מדהימה. והוא עובר לדבר על הקיום של בעלי החיים. רוב בעלי חיים יוצרים קרמה שלילית יום ולילה. הרוב המכריע הם כל הזמן טורפים, הם כל הזמן יוצרים קרמה שלילית. לא רק זה, אלא שיש להם מים של טמטום, הם מטומטמים, הם כל הזמן מונעים על ידי היחזויות שלהם, הם כל הזמן נאחזים בחיים שלהם, ומתוך הבורות הנוראה שלהם, וזה שהם כל הזמן יוצרים קרמה שלילית, אין להם שום מושג על הערה או על חינוך או על בכלל יכולת לעשות עבודה רוחנית. אז בקיום של בעלי חיים אין כמעט שום הזדמנות להתקדם. להפך, הם כל הזמן יוצרים סיבות להמשיך לסבול. הזדמנות שיש פה ושם סיפורים על הכלב של הלמה, כמה כאלה יש, או הזבוב שמה שמקיף את הסטופה בנהר, הסיכויים לצאת משם הם פחות או יותר אפס. אז הנה לא נולדנו שם, ויש לנו מיינד שאפשר לחנך אותו, שמבין משמעות, ושיכול ליצור משמעות רוחנית מהחיים האלה. אז אומר לנו סופר, כל הפעילות שלנו, יום ולילה, צריכה להיות דרמה. אנחנו צריכים להיות כל הזמן עסוקים ולשתול זרעים, וליצור סיבות של עושר. ובמהלך החיים הרגיל שאנחנו כל הזמן עושים את ההפך. אז כבר צירפנו שלוש צורות קיום נחותות מאלה שלנו, ואם מצרפים את כל אלה ביחד, המספרים הם מדהימים, את הסיכוי שלנו, הוא נדיר בצורה שלא תאומן. וגם הסופר מנסה להמחיש לנו כמה זה נדיר, אז הוא אומר, תארו לעצמכם את הנפח שלתוך האף שלכם, בתוך המחיריים שלכם. ועכשיו תשבו את זה לנפח של כל הרקיע, של כל השמיים, כל החלל, וזה היחס בין הסיכוי שיש לנו כרגע לבין כל שאר היצורים. וזה עוד בלי לדבר על הפרטים של הקיום האנושי שלנו, רק זה שנולדנו כבני אדם. וזה כמובן לא בסוף הסיפור, מכיוון שמה עושים רוב בני אדם עם החיים שלהם? אין להם מושג מדרמה ואין להם מושג מנדרים, ואין להם שום הבנה מה יוצר סבל ומה יוצר עושר. והם לוקחים את החיים הנדירים האלה שהם זכו בהם בעמל וביגון רב עקב המון המון חסד שהם צברו בעידנים עידנים של חסד, והם יוצרים סיבות ליפול חזרה. רוב בני אדם, כמעט כל מה שהם עושים, הם צוברים סיבות קרמיות ליפול חזרה. אלא שהתרם מזלנו ונתגלגלנו במקום שפגשנו דרמה, ואנחנו יכולים לפגוש חיי עושר ושחרור והערה בעתיד. אז אם פגשנו את כל זה ואנחנו לא עושים את זה, זה כמו להפסיד את כל ההרים האלה של יעלונים שתיארנו קודם. ואנחנו אולי מסתכלים בראי ואנחנו לא מרוצים מהשיער הלבן שבא או מהקמטים שבאים. איזה קשקוש אומר לנו סופה, איזה מין קשקוש זה? יש לנו חיי אנוש נדירים, מדהימים, ב- ביוקר המציאות שלהם, כמו יהלום מדהים שנפל בחלקנו. יש לנו צורת קיום ומפגש עם דרמה ומפגש עם מורים לטנטרה שיכולים לוקחת אותנו מכאן לקיום של מלאך. הוא אומר, תארו לעצמכם, במקום זה, מאיפה שאנחנו עכשיו, מהגוף שיש לכם עכשיו, אם אנחנו יוצרים סיבות להפוך בהדרגה לחיה, או להפוך לאיזה תולעת באדמה. מרוב האנשים זה מה שהם עושים. הם צוברים סיבות בדיוק לדברים האלה. כשאומרים רוב, לא מתכוונים 50-60 אחוז, מתכוונים 99.9999 כמה תשיעות שמה. זה מה שאנשים עושים באופן שבו הם חיים את חייהם, הוא אומר. ורוב האנשים לחלוטין מפספסים את ההזדמנות. אחר כך הוא עובר לצורת הקיום של האלים. דיברנו עליהם קצת בקורס מספר אחד. לאלים יש חיים מאוד ארוכים, אפילו עידנים. וזה אלים שהם לא מוארים, הם עדיין סמסרים, כמו במיתולוגיה. והם חיים, חיים פער טובים. אבל אין להם שום מודעות למה שנפל בחלקם. הם לא מבינים שמה שנפל בחלקם הוא מאוד נדיר, ולכן הם לוקחים את זה כמובן מאליו, הם לא מתרגלים בכלל, כי הכל טוב. אתם מכירים אנשים שהכל טוב? אין להם שום מוטיבציה לתרגל. ככה זה בעולם האלים. ואין להם שום סיכוי כתוצאה מכך. אפילו שהחיים שם טובים, אין שום סיכוי להשתחרר, וכשהם מכלים את הקרמה שהביא אותם, משם הם נופלים חזרה. התגלגלנו לכזה מין קיום מדהים, ואתם יכולים לקרוא על זה יותר בספר הכנה לטנטרה, זה מתואר שם מאוד יפה, ומי שעוד לא קרא, אני רוצה לעודד אתכם לקרוא שם. אז יש לנו את המזל המדהים בקיום האנושי שלנו, שיש לנו מידה של אמונה בשלושת היהלומים, בבודה, בדרמה, בסנגה. עובדה, אנחנו פה, באנו לשמוע את הדברים האלה, זה מעיד שיש לנו מידה מסוימת של אמונה שהדברים האלה יכולים לעזור לנו. יש לנו חינוך. אתם יודעים למה קיבלתם חינוך? למה למדתם קורא וכתוב? יש רק סיבה אחת לקבל חינוך, כי זה מאפשר ללמוד דרמה. למה זו כאומר? אין שום סיבה אחרת לקבל חינוך. המון אנשים מקבלים חינוך ולא משתמשים בו, ואחר כך נפלים חזרה למחזות הנמוכים. אבל חינוך הוא חיוני כדי שנוכל ללמוד דרמה. והנה יש לנו. אז לא שתם זכינו בחיים של בני אדם, אלא זכינו בחינוך. ובמיוחד במערב, בכל אחד יש חינוך טוב. גם מי שלא גמר תיכון, יש לו חינוך טוב. זה חינוך נפלא. אתם יודעים קרוא וכתוב, אתם מסוגלים לקרוא, להבין, לתת משמעות לדברים. יש לכם חינוך נפלא יותר ממה שלרוב בני אדם בעולם. אז יש לנו חינוך ויש לנו את האמונה הזאת. ואומר לנו למסופה, פתאום הוא מגניב, אתם יודעים מה? לראות את הבודה לא תלוי בעיניים שלכם. אתם לא צריכים עיניים כדי לראות את הבודה. אתם צריכים תודעה טהורה כדי לראות את הבודה. הבודה נמצא כבר כאן, לפניכם. אתם לא יכולים לראות בלי שיש תודעה טהורה. כשהתודעה טהורה, אתם לא יכולים למנוע את עצמכם לראות בודה, אתם תראו בודה. והוא תיאר סיפור מאוד יפה על אמא שלו, שלפני מותה, כפי כבר הייתה עיוורת, היא ראתה את הבודה. היא הייתה יצור מאוד טוב. והוא אומר, יש אנשים שנולדו כבני אדם, אבל האינטלקט שלהם חלש מאוד, רפי שכל. יש אנשים כאלה שבאים עם מעט יכולת אינטלקטואלית, אבל עם המון אמונה בשלושת היהלומים. וזה, הוא אומר, צובר בשבילם המון חסד, ומתאר להם את הקרמה הזאת שגרמה להם לרפיון שכלי, והם אחר כך צוברים דרך האמונה הזאת, והמסירות לדרמה ולסנגה ולבודה, ולמורים, אם יש להם מורים, סיבות לאושר האינסופי של הבודה. אומר, יש המון המון תובנות שבאות כתוצאה מן האמונה הזאת ומלתת, למשל במדיטציה שעשינו בהתחלה את המנחה ללמה, ככל שאפשר לעשות את זה עם יותר התמסרות ועם יותר אמונה, ככה הכוח של זה גדל. אומר למה סופה, אלה זרעים שאין ארוך לכוחם כשהאמונה הזו חזקה והמסירות הזאת גדולה. אלה יביאו אלינו את כל ה-realizations, את כל התובנות ואת האושר של הבורא. לא רק זה, אלא האדם שנחן באוצר המדהים הזה של האמונה, הוא יכול אחר כך לשחרר אין ספור יצורים מכל סבל ולהביא אותם להארה מלאה. ככה שכשאנחנו מתחילים למנות את ההזדמנויות והמשאבים שנפלו בחלקנו, אז עצם זה שפגשנו בדרמה ושיש לנו מספיק אמונה וכבוד כדי לבוא ולהתמסר לדברים האלה ולהיפתח לדברים האלה, אל תקלו ראש בזה. מה שאתם עושים עכשיו ברגע זה יוצר כמה מנהימה וכמה לוקח לזמן להפשיל, אבל היא לא הולכת אף פעם לאיבוד אם לא מקלקלים אותה. כמובן אפשר לקלקל, אבל הכמה זו מדהימה, והיא בסופו של דבר מביאה להארה.